בעצם הפרשה שלנו מתחיל, מתחילה יציאת מצרים. זה מתחיל במכות, ועוד לפני המכות משה רבנו מגיע לעם ישראל ומגיע לפרעה. עכשיו לכל אחד ש... לכל אחד יש אות בפני עצמו. כלומר משה רבנו שהוא מגיע לפרעה, הוא זורק לפניו את המטה ואז זה נהפך להיות תנין, וגם החרטומים עושים את זה וכו'. ולפני עם ישראל משה רבנו בעצם עושה שלושה אותות. את האותות האלה הוא כבר הצטווה עליהם בפרשה הקודמת. בפרשה הזאת הוא מגיע ועושה אותם. האות הראשון זה נחש, השלך את מתכה ואז הוא נהפך להיות נחש. האות השני זה שהיד שלו נהפכת להיות מצורעת. והאות השלישי שהוא שופך מים ונהפכים להיות דם. שכל זה לא קשור למכת הדם. מכת הדם מופיע רק בהמשך. אבל יש לנו פה... כן. וגם באופן שונה. פה זה אות, זה לא מכה. יש לנו 10 המכות. 10 המכות. ושם המכה הראשונה זה דם. לא נדבר על זה עכשיו, למה וכו'. אבל פה אנחנו מדברים על האותות. יש לנו בעצם אות אחד לפרעה ושלושה אותות לעם ישראל. על זה מדבר העניין שלנו היום. כי ידבר עליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת, וגומר אשלך לפני פרעה יהיה לתנין. ככה משה מצטווה. ויש לדקדק למה לפני ישראל עשה שלוש אותות, שלושה אותות, נחש, צרעת ודם, ולפני פרעה הסתפק במופת התנין שהוא נחש לבד. תנין, רש"י מסביר שזה נחש של מים, נקרא תנין, כי רואים שלפעמים קוראים לו נחש, לפעמים קוראים לו תנין. אז רש"י אומר נחש, נחש מים זה תנין, זאת המשמעות. יש עניין מאוד מאוד עמוק בעניין הזה של התנין, כי בעצם האלוה של המצרים היה היאור. למה שיעבדו את היאור? כי היאור הוא בעצם כל המשענת הכלכלית, כל המשענת הכלכלית של מצרים זה היאור. ולכן מלך היאור, כלומר חיית שהיא חיית מים כזאת שהיא הכי חזקה אולי, זה התנין. לכן פרעו נקרא בנביא תנין, התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, שאמר לי יאורי ואני עשיתיני. ככה פרעו נקרא בספר יחזקאל. לכן משה רבנו שהוא זורק את המטה לפניו, המטה נפך להיות תנין, בעצם להגיד לפרעו אתה חושב שאתה זה ששולט. הנה תראה, אני אחליט מי תנין ומי לא. משהו כזה. אוקיי? עכשיו שואל השם משמואל, ולכאורה איפכה מבעי עלה. כלומר, לכאורה היה צריך להיות הפוך. שישראל מאמינים בני מאמינים, די באחד האותות, ולפרעה נצטרך יותר. לכאורה בשכל שלנו היינו חושבים שצריך להיות הפוך, שישראל צריכים אות אחד, ישראל זה מאמינים בני מאמינים, ופרעה צריך שלושה אותות. ונראה דהנה במהות שלוש האותות יש לפרש על פי דברי הגמרא, משס אומרת הגמרא, נראה דמי למסכת ברכות, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה, אזיל מוטב. אם הולך, היצרה הולך, מעולה. ואם לאו, יקרא קריאת שמה. אי אזיל מוטב, אם אחרי קריאת שמע הוא הולך מעולה, ואם לא, יזכיר לו יום המיטה. כלומר, יש פה שלוש מדרגות. מדרגה ראשונה של התמודדות עם יצר הרע זה תורה, מדרגה שנייה של התמודדות עם יצר הרע זה קריאת שמע, מדרגה שלישית, להזכיר לו את יום המיטה. ככה הגמרא אומרת. שלוש דרכי התמודדות עם היצר. ותמהו המפרשים למה לא יזכיר לו תכף יום המיטה. אם זה הנשק הכי טוב, תשתמש בו בהתחלה. הרי ידוע שאם צהל היה יורה באש חיה בזורק האבנים הראשון באינטיפאדה, אז הוא היה גם זורק האבנים האחרון. למה? כי הרי הוא שהוא זורק אבן הוא רוצה להרוג יהודים. אלא מה? צהל המציא כדור גומי, אחר כך הוא המציא כדור גז מדמיע כזה, ואז אתה כל פעם משתמש בכל מיני נשק שהוא לא אפקטיבי. אני הייתי במילואים, עשו לנו לפני שתפסנו איזה גזרה, עשו לנו שיעור בנשק לפיזור הפגנות. אמרתי לה ממפי, אני לא רוצה לסרב פקודה, אבל אני מבקש שתפתור אותי מהשיעור הזה. אמר לי למה? אמרתי לו תקשיב, אני לא שוטר, אני חייל. חייל צריך ללמוד להרוג. אני לא מכיר בנשק שלא הורג, כדורי גומי, גז, זה לא בשבילי. פיזור הפגנות זה שוטרים. חייל צריך לדעת להרוג. אתה צריך להשתמש בנשק. אם הוא בא להרוג אותך, אתה צריך לראות בו ולהרוג אותו. פתר אותי מהשיעור. אני בסדר, אתה צודק. אין לי מה להגיד. אבל זה מדיניות. אז נחזור לענייננו. שואל השם משמואל, בשם המפרשים, למה בכלל צריך שלוש מדרגות? אם בסוף מה שעוזר זה להזכיר ליצר הרע את יום המיטה, אז תשתמש בנשק הזה בהתחלה, וזהו. ככה להתמודד עם היצר. וכבר פירשנו זה בכמה אנפה, בכמה פנים. כלומר, הוא כבר שאל את השאלה הזאת ואמר כמה כיוונים בשנים שלפני. ואף על פי כן אין בית המדרש בלא חידוש. ונראה את זה, בוודאי אין שום תרופה נגד יצר הרע אלא תורה. כלומר, שאלה ברורה, נכון? אם יש לי שלוש דרכי התמודדות, שהגמרא אומרת, קודם כל תורה לא עוזר, קריאת שמע לא עוזר, תזכיר לו את יום המיטה. שואל השם משמואל, תזכיר מראש את יום המיטה וזהו. אומר השם משמואל, באמת אין תרופה נגד היצר הרע אלא תורה. הדבר היחיד שיכול לעזור לאדם נגד היצר הרע זה התורה. מה הכוונה? זה אומר שאדם שרוצה באמת להתמודד, הוא רוצה להתמודד עם הכוחות הנמוכים שבו, הוא חייב להתמלא בכוחות טובים. הוא חייב להתחבר דרך התורה אל הקדוש ברוך הוא, ועל ידי כך להתמלא בכוחות טובים, שהם הדרך היחידה להתמודד עם כל מיני תשוקות לדברים שליליים. אדם שיש לו, אדם שהוא רק עושה כל הזמן בסור מרע, זה לא יחזיק מעמד. אם אתה לא ממלא את עצמך בתוכן חיובי, אתה מהר מאוד תחזור שוב אל המקומות הרעים. מה שנקרא, הבור לא יכול להיות ריק. אם הוא ריק ואין בו מים, אז יש בו הקרבים ונחשים. זאת המציאות. ולכן אין שום דרך להתמודד אלא באמצעות תורה. כלומר, למלא את החיים בתוכן רוחני עליון. כמאמרם ז"ל, כאמרם ז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. הקדוש ברוך הוא אומר, הדרך היחידה להתמודד עם יצר הרע זה התורה. התורה היא מטבלת את היצר הרע. כלומר, היא לא מעלימה אותו, היא מרוממת אותו. יש לך נטיות רעות, דרך התורה אתה מצליח לרומם אותם. כמו תבלין. אם אתה אוכל אוכל בלי תבלינים, זה תפל מאוד. ברגע שאתה מטבל את זה, אז אפשר לאכול את זה. ואתה, כי יצר הרע הוא מלאך, ואין בכוח בשר ודם לנצחו, אלא בכוח התורה שקדמה אפילו למלאכים, והביט בתורה וברא את העולם. ואפילו המלאכים נבראו בכוח התורה, והתורה היא כולה שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כן, ללמוד תורה תכף, את מכוונת להמשך. אבל קודם כל הוא אומר לנו דבר ראשון, אין שום דרך להתמודד עם יצר הרע אם אתה לא ממלא את עצמך בתוכן. למה? יצר הרע זה מלאך. מה הכוונה זה מלאך? מה הכוונה? זה כוח רוחני אדיר שהוא קיים במציאות, אי אפשר להתעלם ממנו. הוא קיים במציאות והוא קיים בכל אדם ואדם, וכיוון שזה כוח רוחני אדיר, הדרך היחידה להתמודד איתו זה בכוח התורה. למה? כי כל היכולת שלנו להתמודד עם משהו זה רק אם אנחנו נאחזים במשהו שהוא יותר עליון ממנו. אם אני חושב שבכוחות עצמי אני אצליח להתמודד איתו, אני לא אצליח. אני חייב להיאחז במשהו שהוא יותר גבוה ממנו. מה יותר גבוה מהיצר? התורה. התורה היא עומדת בשורש המציאות, בבסיס המציאות. המלאכים הם חלק מהמציאות. התורה קדמה לעולם במובן הזה שהיא עומדת בבסיס העולם. יש כתוב שמונה דברים קדמו לעולם, שבעה דברים קדמו לעולם, תשובה, תורה וכו' וכו'. אנחנו אומרת הגמרא מסכת פסחים, מה זה אומר קדמו לעולם? הרי כשאנחנו מדברים על משהו שקודם למשהו, אנחנו מדברים על ממד הזמן. לפני העולם לא היה זמן, אז איך אפשר להגיד משהו שקדם לעולם? הרי מתי נברא הזמן? בבריאת העולם. אז אין כזה, זה משפט לא נכון שאתה אומר משהו שהוא קדם לעולם, כי הרי הזמן נברא כשנברא העולם, אז אי אפשר להגיד על משהו שהוא קודם לעולם, נכון? בראשית, אומר הספורנו, בתחילת הזמן. אז אין כזה משהו שהוא לפני הזמן, כי לא היה זמן. קשה לנו להבין את זה, אבל זה פשוט, אם תחשוב על זה קצת. זה... אז מה זה קדם לעולם? אומר הרב באורות התשובה, שזה מה שנקרא, זה הפרינציפ של, כמו שאתה בונה בית, יש לך את התוכנית. התוכנית, אתה יכול להסתכל עליה בדף, ו... כן, הקדוש ברוך הוא, הוא... לפני, אחרי ותוך כדי העולם, הוא מעל הזמן, נכון, הוא גם מעל הזמן. זה גם דבר שאנחנו לא מצליחים להבין אותו, אבל אנחנו מדברים על הדברים הנבראים. שמונה דברים קדמו לעולם, תשובה, תורה וכו', זה גם משהו נברא. אז מה זה אומר שזה קדם לעולם? הכוונה זה עומד בפרינציפ, בבסיס של המציאות. כל המציאות נגיד נסביר את זה על התשובה. מה הכוונה שהתשובה קדמה לעולם? זה אומר שברגע שיש עולם, יש ניתוק בין העולם ובין הבורא. זה מהות העולם, הוא מעלים את הבורא. אז איך יש לו קיום? בזכות זה שיש תשובה. כלומר, בזכות היכולת של העולם לחזור כל הזמן, לשוב כל הזמן אל המקור שלו, זה מה שמאפשר לו את הקיום. כלומר, התורה שקדמה לעולם היא מאפשרת את הקיום של המציאות, כי היא בעצם שומרת על החיבור בין העולם הנברא ובין המקור שלו, הקדוש ברוך הוא. טוב, זה רעיון קצת מופשט, צריך להאריך בו. מכל מקום, לענייננו, היכולת היחידה להתמודד עם היצר שהוא כוח אדיר שקיים בעולם, זה רק אם אני נאחז במשהו שהוא יותר עליון, יותר שורשי, יותר בסיסי ממנו, שהוא התורה. אוקיי? זה הכוונה שאומר שהתורה היא כולה שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה זה שם אחד ארוך של הקדוש ברוך הוא, ככה כותב הרמב"ן. מה זה אומר? זה אומר שהתורה היא גילוי, היא גילוי האלוקות במציאות. בזוהר הקדוש, אורייתא וקודשא בריך הוא כולה אחד. התורה והקדוש ברוך הוא זה אחד. מה זה אחד? אנחנו לא מצליחים להבין את המשפט הזה לגמרי. אבל לענייננו, נאמר ככה. כשאדם רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, הדרך היחידה שלו זה דרך התורה. התורה זה החוכמה האלוקית. כשאני, תניה אומר שזה כמו שאתה נפגש עם מלך ונותן לו חיבוק. את מי אתה מחבק? את הבגדים שלו. אתה מחבק את המלך, כי המלך בפנים. כל מי שיראה את זה מהצד יגיד, ברור, נותן חיבוק למלך. אבל במלך אתה לא יכול לגעת. אין לך תפיסה בו, אין לך אחיזה בו. אז אתה חייב לבוש. התורה זה לבוש שדרכו אתה מחבק את המלך. ככה כותב בעל התניא. אה? לא, בקדוש ברוך הוא, זה שאנחנו קוראים לו אבא, הוא גם אבא וגם מלך. אבל זה נושא מורכב.
אבא שתי אלפון אומר,
כן?
שהוא לא מבין מאיפה כולם אומרים אבא, 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 אבא.
תתה,
נו. ואם אבא, 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 אז כבר מזמן היינו אומרים לו, אבא, אני רוצה 2,000 שקל, אבא תביא לי ככה, אבא תביא לי ככה. זה לא כמו אבא שלך, אנחנו חושבים, אנחנו תביא את אבא, זה לא אבא.
אבינו מלכנו.
תמיד בתוספת, אף לא מופיע.
כן, הייתה פה בדיחה, מה אומר המטטה לאבא שלו, נכון? אז בגלל זה הוא אמר את מה שהוא אמר, כי זה נהיה כזה.
זה ראית את הבדיחה
חדשה? כן, כן, אני כל פעם מקפיד לקרוא פה את הבדיחות. בקיצור, כן, אבל זה נושא מורכב, בוא נגיד נושא עמוק ומורכב. לענייננו, מספיק לנו לדעת הדרך היחידה שלי להתמודד עם היצר היא רק בכוח התורה. זה שאני אזכיר לו את יום המיטה, זה שאני אקרא קריאת שמע, זה לא יעזור. למה? כי אם אני לא ממלא את עצמי בתוכן, אני לא מחבר את עצמי למקור, אני לא מסוגל להתמודד עם כוח שהוא חזק ממני. כתוב, בכל יום והיום יצר הרע מתגבר על האדם, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. איך הקדוש ברוך הוא יעזור לך? אם אתה מחובר לתורה. זה הכוונה, הקדוש ברוך הוא עוזרו. אנחנו עכשיו שותפים. אני לא יכול להתמודד עם זה לבד. ובכוח התורה הוא נעזר מהשם בדבר. וזהו שאמרו זל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול. זה מה שהזכרנו. ומובן אשר זולת כוח התורה אי אפשר לנצח את יצר הרע. אך מה יעשה זה שאבן גדולה מונחת על ליבו, שאין מניחין לכנוס דברי תורה לתוך ליבו? בן אדם יושב, שומע שיעור, השיעור לא נכנס. יש לו איזה מכסה כזה על הלב, שום דבר לא נכנס. אז מה אתה אומר לה? תורה, תורה, תורה. זה לא מדבר אליו. והיינו כי אמרו זיכרונם לברכה, יצר דומה לזבוב, ויושב בין שני מפתחי הלב. ובחטאים ועוונות מתפשט היצר הרע, וכד דילה ומחסין את מפתחי הלב. כלומר, במקרה הטוב זה זבוב קטן. במקרה הרע, אדם עושה הרבה עבירות, אז זה כבר יוצר איזשהו כיסוי כזה על הלב, ומה שנקרא אוטם שריר הלב. הוא לא, הוא אטום. התורה לא נכנסת. אתה שומע רעיונות, אתה שומע זה, אבל זה לא נכנס, זה לא מדבר אליך. אז ממילא היכולת שלך להתמודד עם יצר הרע נעלמת. וזהו שאמרו זיכרונו לברכה, יעסוק בתורה. אי אזיל מוטב. כלומר, דבר ראשון בהתמודדות, תעסוק בתורה. אם הלך היצר הרע, מעולה. היינו שילך לו מכאן, כי עניין שכתוב ורוח עברה ותיהרם, שרוח התורה מעבירם מבלי להתפשט ולחסות עוד מפתח הלב. לכן הוא מסביר למה הגמרא נקטה לשון של הולך. עסקת בתורה. אם הוא הלך, כוונה זהו, הוא הכיסוי נעלם, מצוין, עכשיו אתה יכול להתמודד, אתה מחובר לתורה. אבל אם הוא לא הלך והיא לא אזיל, אם הוא לא הלך, זהו לאות שיש לו כוח גדול מחמת מרבית האבונות, ותחת שמקודם היה יושב רק בין מפתחי הלב, עכשיו איבה למושב לו על מפתח הלב וסותם את הלב. כלומר, אם הצלחת להתמודד באמצעות התורה, מצוין, סימן שהיצרה שלך הוא עדיין דק, והצלחת לסלק אותו. אבל אם לא הצלחת, כיוון שהוא כבר קנה לו שביטה שם, התיישב שם, אז עכשיו אתה חייב דרך התמודדות אחרת, כי התורה לא נכנסת, היא לא מתיישבת אצלך. ולכן מה אתה עושה? על זה אמר, יקרא קריאת שמע. איך קריאת שמע תפעל? קריאת שמע זה נשק, מה שנקרא נקודתי, מבקיע. אתה יוצא לקרב, אתה מפציץ, אבל יש לו הגנות טובות, יש לו כיפת ברזל לאויב, אתה לא מצליח לחדור אותו. אז מה אתה עושה? אתה עכשיו צריך למקד את כל הכוחות שלך בגזרה אחת. ברגע שאתה ממקד את כל הכוחות שלך בגזרה אחת, שם אתה מצליח להבקיע אותו, ואז אתה יכול כבר להתמודד איתו. ככה לומדים את זה בכל צבא. כן? אפילו בן גוריון הבין את זה. כן, הוא הבין שאם אתה היה מעט חיילים במלחמת השחרור, הוא אמר להם כמעט את כל החיילים לעלות לכיוון ירושלים. אמרו לו הגנרלי, מה אתה עושה? זה התאבדות, כל החזיתות יפלו. הוא אמר, לא מעניין אותי. והוא צדק, כיוון שהם לא היו מוכנים לכוח כזה. ואז ברגע שהבקעת שם, הצלחת שם להתמודד עם האויב, אז ממילא יש נפילה מורלית אצל האויב, וגם בחזיתות האחרות שכמעט אין לך חיילים אתה מצליח. אז אותו דבר פה. מה פועלת קריאת שמה? ייחוד השם יתברך. שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. והיינו שקריאת שמה מעביר את המזיקים, כמו שכתוב, רוממות אל בגרונם וחרב בפיות בידם. חז"ל דרשו את הפסוק הזה על קורא קריאת שמה. ובכוח הקריאת שמה מעביר את ישיבת קבע של היצר הרע על מפתחי הלב. כי מזיקים נקראים הנכנסים ברשות הניזק, אבל בעוד עומדים בגבולן ברשותן עדיין אינם נקראים מזיקים בפועל. ועל כן בכוח קריאת שמע להעביר את המזיקים של היצר הרע וכד דילה מעל גבי מפתח הלב, שלא יהיה עוד מכסה את הלב וחוצץ בפני דבר תורה, דברי תורה שלא ייכנסו לתוך הלב. אבל לנצח ולעקור את יצר הרע, יש פה טעות, את יצר הרע ממקומו המעוטד לו, אין בכוח קריאת שמע אלא בכוח התורה ומטעם הנ"ל. כלומר, איך פועלת הקריאת שמע? למה חז"ל אומרים שקריאת שמע מסלקת את המזיקים? זה אומר, היצר הרע, שהוא במקום הרגיל שלו, הוא עדיין לא נקרא מזיק. מתי בן אדם נקרא מזיק? שהוא נכנס אליך, לחצר שלך, ואז מזיק אותך. אם הוא ברשות הרבים, אתה צריך להיזהר. ולכן, כל עוד היצר הרבים כמו, אתה תצליח באמצעות התורה להתמודד איתו. זה אומר שכל עוד בן אדם לא שיקע את עצמו באבונות ובחטאים גדולים, אז היצר הרע זה איזשהו כוח שהוא קיים אצל כל אחד ואחד, אבל אתה בכוח התורה אתה מצליח להתמודד איתו ואפילו לרומם אותו, כמו שאמרנו, לטבל אותו. אבל אדם שישתקע בעולם החומר ובאבונות ובפשעים וכו' וכו', היצר הרע הוא התפשט, הוא קנה אצלו שביטה, ואז הוא כאילו נכנס.
אז איך הוא נכנס?
שנייה, הוא נכנס למקום, זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים, הוא נכנס למקום שהוא לא צריך להיות שם. אז עכשיו הוא כבר מוגדר מזיק. למה? כי מתי בן אדם נקרא מזיק? כשהוא חודר אליי לרשות שלי ואז מזיק אותי שם. זה מזיק. לכן חז"ל אומרים, אתה רוצה להתמודד עם המזיקים? כלומר, עם היצר הרע שהוא כבר נכנס לרשותך, קנה אצלך שביטה, תקרא קריאת שמע. איך קריאת שמע פועלת? קריאת שמע זה לא סתם להגיד את הפסוק, אלא זה בן אדם שמבין שייחוד השם פירושו של דבר שכל מה שקורה בעולם הכל זה בהנהגה אלוקית. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. כל הכוחות שאנחנו רואים במציאות הכל זה גילוי של הקדוש ברוך הוא, גילוי אלוקי. כשבן אדם חי בתודעה הזאת, אז הוא ממקד את המאבק שלו נגד יצר הרע. זה עדיין לא מה שיכניע את היצר הרע. מה יכניע את היצר הרע? רק תורה. רק תורה תכניע אותו ותרומם אותו. אבל קריאת שמע זה בעצם, הרי מה קורה לבן אדם? למה אני לא מצליח להתמודד עם היצר הרע? כי הוא התפזר, כלומר הוא לא נשאר במקום הרגיל שלו, הוא כבר מפוזר. בכל מקום שאני הולך אני פוגש אותו. כל דבר שאני עושה הוא עומד מולי, הוא חוסם אותי. כלומר, אני בן אדם מאוד מפוזר. ברגע שאני קורא קריאת שמע, אני ממוקד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני מצליח למקד את הכוחות. זה אחת המחלות של הדור שלנו. נכון? זה ייחוד השם. כלומר, זה לא סתם, אני לא סתם פה זרוק בעולם. אני עכשיו, יש לי תפקיד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. התפקיד שלנו זה גלות את האחדות האלוקית במציאות. זה משהו שבן אדם מפנים אותו. היום, במציאות שבה אנחנו חיים, יצר יש לו עבודה קלה. למה? כי אנחנו מאוד מאוד מפוזרים. אנחנו לא ממוקדים. איך בדיוק שמעתי אתמול? כתוב על עשיו, שעשיו מגיע ו-400 איש עמו. כל אדם שחוזר מהעבודה, נכנס הביתה, הוא מגיע עם 400 איש עמו. אנשי קשר. שאצלו בנייד. זה 400 איש בדרך כלל, או משהו כזה. אתה נכנס, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נכנסת, לא נכנסת לבד. נכנסת עם עוד 400 איש. כלומר, אתה כל הזמן זמין להם. במקום להיות 100% עכשיו עם אשתך, או 100% עם הילדים שלך, אתה מפוזר. גם אם אף אחד לא יתקשר אליך. יכול להיות שנכנסת, ואף אחד לא יתקשר אליך. אבל אתה כל הזמן זמין. למה? אתה אדם חשוב, אתה עובד. אתה לא תחבא עכשיו את הטלפון. חס וחלילה, חס מלהזכיר. אתה לא תיכנס הביתה ותחבא את הטלפון או שתשים אותו בצד. אז אתה נכנס עם 400 איש איתך. כלומר, אתה כל הזמן מפוזר. אתה לא מצליח להתמקד במשהו אחד עד הסוף. עכשיו, המחלה של הדור שלנו, שהטכנולוגיה מאפשרת לך לעשות כמה דברים במקביל, ואז אתה לא עושה דבר עד הסוף. נכון, אתה היום מדבר עם בן אדם, הוא עם אוזנייה כזאת פה. אתה עכשיו, אתה מדבר איתו, לא, אתה לא יודע אם הוא מדבר איתך, או שעכשיו הוא מדבר עם האוזנייה. הוא לפעמים עצמו מתבלבל. הוא באמצע שיחה והתנתקה, ואתה... עכשיו, לכאורה, הנה הוא מנצל את הזמן. תוך כדי הליכה, תוך כדי זה, הוא גם מדבר, זה נכון. יש בזה גם אולי דברים טובים, אבל זה מאוד מאוד מפזר. אנחנו חיים בעולם מאוד מפוזר. ולכן, ייחוד השם של קריאת שמע, לכן אולי צריך להקפיד לא להגיד קריאת שמע למיטה מהנייד. ניפרד ממנו לפני. תגיד מסידור, יותר טוב. וכוח הקריאת שמע מעביר את ישיבת קבע של היצר על מפתחי הלב, כי מזיקים נקראים נכנסים ברשות הנזעק, אבל בעוד עומדים בגבולם ברשותם עדיין לא נקראים מזיקים בפועל. ועל כן, בכוח קריאת שמע להעביר את המזיקים, שהוא היצר הרב וקט דילה, כלומר כל החבורה שלו, מעל גבי מפתח הלב, שלא יהיה עוד מכסה את הלב וחוצץ בפני דברי תורה שלא ייכנסו לתוך הלב. אבל לנצח ולעקור את יצר הרע ממקומו המעוטד לו, אין בכוח קריאת שמע, אלא בכוח התורה. לסלק אותו לגמרי, זה רק התורה. כלומר, להעלות אותו, הוא מטעם הנעל, כמו שהסברנו. זה רק התורה היא מעליו. אתה לא יכול להתמודד איתו באמת אם אתה לא אחוז בתורה. והעצה לקרות קריאת שמע היא רק למען יבוא על ידי כך לעצה הראשונה לעסוק בתורה. כלומר, אני עכשיו קורא קריאת שמע רק בשביל שאני אצליח עכשיו לחזור לעצה המרכזית שהיא לימוד תורה. וכלשון הזוהר הקדוש, לא אית דקבר נש אלא במי לדאורייתא. לא מתהר האדם, מלשון טהרה, בר נש זה בן אדם, אלא במילי דאורייתא. כלומר, אתה לא מצליח להיטהר, להיות טהור, אלא באמצעות התורה. אך ידוע שרמח תבין דקריאת שמע, בקריאת שמע יש רמח מילים, פחות 3. ולכן אומרים אל מלך נאמן לפני, ביחיד, ובציבור החזן חוזר על המילים השם אלוקיכם אמת, ואז הם משלים את זה לרמח. הם נגד רמח איברים שבאדם, וצריכים לייחד את כל האיברים וכל החושים לקריאת שמע. ואם גברו אבונות עד שאינו יכול לצמצם את מחשבתו לקריאת שמע, אמרנו קריאת שמע זה יכולת לצמצם, יכולת להתרכז. אני לא מצליח, מה לעשות? אני כל כך מפוזר. והיצר הרע הוא נלחם בי בכל החזיתות, אני לא מצליח באמצעות קריאת שמע להתמודד איתו. על זה אמר העצה יזכיר לו את יום המיטה. מה זה יום המיטה? אין הפירוש יראת העונש בלבד, זה לא להגיד לו תשמע עוד מעט תמות, אלא לפני מי הוא עתיד ייתן דין וחשבון על כל מחשבות ליבו. ובזוהר הקדוש יום המיטה הוא יום הדדינה, והזכרה זו גורם ביטוש לגסות ליבו, שעל כל פנים יהיה ביכולתו לצמצם חושיו לקריאת שמע. כלומר, לפעמים אין ברירה, אתה צריך להשתמש בנשק יום הדין, כפשוטו. הוא אומר, יום המיטה זה יום הדין. נכון, יש מושג כזה, נשק יום הדין. פה זה ממש נשק יום הדין. כלומר, תשתמש בנשק הזה כשאין לך ברירה, כי ההשתמשות בנשק הזה היא בעייתית גם. למה? כי בן אדם יכול להיכנס לפחד אדיר ולשיתוק. בן אדם שחי קודם בתודעה של יום המיטה, זה קשה, זה לא פשוט. אבל ברגע שאתה משתמש בזה כנשק יום הדין, עכשיו אתה מצליח באמצעות קריאת שמע להצליח להגיע לאיזשהו ריכוז של מאמץ. אחרי שהצלחת באמצעות קריאת שמע להגיע לריכוז של מאמץ, אתה יכול לחזור לעצה הרגילה של לימוד תורה. ומקריאת שמע יהיה ביכולתו לבוא לעסוק בתורה, כנ"ל שתורה היא תרופה אחת, כוונה אחת ויחידה, לנצח היצר הרע ואין זולתה. ומעטה שוב איננו קשה, יזכיר לו תכף יום המיטה. עכשיו ענינו על השאלה למה מראש אני לא מזכיר לו את יום המיטה. להזכיר לו את יום המיטה בלבד זה כלום, זה לא פועל. אני צריך להתמודד עם יצר הרע איך שהקדוש ברוך הוא אמר להתמודד איתו, באמצעות התורה. שאני לא מצליח באמצעות התורה. באמצעות התורה זה אומר שבן אדם חייב לבנות חיבור כזה לעולם הערכי, לעולם הרוח, חיבור כזה שימלא אותו כל הזמן. כלומר, להשקיע בזה. אם אני לא עסוק כל הזמן, לימוד תורה זה לאו דווקא, כמובן שזה דרך זה, אנחנו מגיעים לזה, ללמוד ספר ועוד ספר ועוד רעיון ועוד רעיון. אבל הכוונה פה לבנות חיים כאלה, לבנות אישיות כזאת, שמה שמעניין אותי, מה שמעסיק אותי, זה החיבור שלי לקדוש ברוך הוא. הדרך היחידה של האדם להתחבר לקדוש ברוך הוא זה דרך תורה. אין דרך אחרת. זה הדרך היחידה. וכל אחד לומד, כמובן, את מה שמתאים לו, את מה ששייך לו, וכו' וכו'. אבל אין כזה, אין דרך אחרת להתחבר לקדוש ברוך הוא. יש תפילה, זה נושא אחר. אבל תורה זה יראת שמיים, תורה זה לבנות עולם ערכי, תורה זה להיות בן אדם אידיאליסט. כל החיים שלי צריכים להיות המרכז שלהם תורה. לבנות בית של תורה, לחנך את הילדים לתורה, לחיות עולם מוסרי, מוסר התורה וכו' וכו'. זה הדרך היחידה להתמודד עם הכוחות שקיימים במציאות, גם החיצונית לי, גם התרבות השוטפת אותי מבחוץ, וגם הכוחות שמושכים אותי לכל מיני מקומות שליליים. ברגע שאני לא ממלא את עצמי בתוכן חיובי, כן, יש בחור שהוא שקוע מאוד 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 בסדרות ומשחקי אוקיי, אתה אומר לו עכשיו אני לוקח לך את הטלפון, הוא משתגע. למה? כי אין לו שום תוכן חיובי למלא את עצמו. הוא לא יודע, הוא לא פותח ספר, אולי זה לא מדבר אליו וכדומה. אז הוא מהר מאוד, הוא ימצא כל מיני דרכים עוקפות. למה? אם אין תוכן חיובי שמלא אותי, אז היצר הרע, אני שבוי שלו. אני חייב למלא את עצמי בתוכן חיובי. זה הכוון התורה.
בעצם היצר הרע מתגבר
בדיוק. כשאני ריק מתורה, אין מחשבת עריות אלא בלב פנוי מן החוכמה. כלומר, כל דרכי ההתמודדות של האדם עם, למה דווקא עריות, עם כל משיכות היצר שמושכות את האדם, זה רק באמצעות תוכן חיובי. זה לא חייב להיות תוכן חיובי שעכשיו אני לומד איך מתמודד עם היצר הרע. לא, אני עכשיו לומד דברים טובים, חיוביים, נהיה בן אדם יותר טוב. ממילא התשוקה שלי לעשות רע הולכת ופוחתת בהתאם. זה מפסיק לעניין אותי. ומעטה שוב איננו קשה להזכיר לו תכף יום המיטה, כי מבלדי תורה וקריאת שמה אין בהזכרת יום המיטה תועלת, ובשס שלה קידושין ואפילו בשעת הנינות לא תבר יצרה, אלא שהוא רק גורם לקריאת שמה. הוא מביא פה ראיה מאדם שהוא עונן, כוונה מתו מוטה לפניו, אפילו שם חזל חוששים שהיצר שלו, שהוא לא יעמוד ביצר שלו. כלומר, יום המיטה בלבד לא עוזר. אתה רואה את המוות מול העיניים. יש לך מת בבית. שם זה בהקשר של הרחקות בין איש לאישה. שמחלוק, אמנם יש מחלוקת, אבל נדמה לי שלהלכה באמת, זה שבן אדם לא עלינו אבל, זה לא מתיר לו קרבה לאשתו. שאסורה לו באותו זמן נניח. למה? כי זה שאתה אבל, זה לא תעודת ביטוח. זה שאתה זוכר עכשיו את יום המוות, זה לא תעודת ביטוח שלא טיפון. זה דברים שאסור לך. אוקיי? איך כל זה קשור לאותות, שלוש אותות לעם ישראל, אות אחד לפרו? לא יודע אם יש לנו זמן, אבל נגיד את זה בקצרה. והנה משה רבנו עליו השלום. האמת שכל מה שהבאנו זה רק בשבילנו. זה, יש פה לימוד מאוד מאוד חשוב, של דרכי ההתמודדות. עכשיו, את הלימוד הזה אפשר גם ללמוד בלי קשר לאותות. עכשיו הוא מחבר את זה לאותות, בואו תראו. והנה משה רבנו עליו השלום, שאמר, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, אין הפירוש שלא ירצו להאמין ולשמוע חס וחלילה. כי משה רבנו עליו השלום ידע שפיר את מהות ישראל, שהם מאמינים בני מאמינים, הוא ידע עם מי יש לו עסק. אז מה זה והם לא יאמינו לי? אלא שחשב שמפאת עוצם הגלות, הלבבות אטומים, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, נסתם עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד, ועצר הרע פרס כנפיו ומחסה על הלב ואינו מניח לכנוס דבר השם ביד משה אל ליבם, כמו שהיה אחר כך באמת כתוב ולא שמעו אל משה, למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז זה נצטווה לעשות האותות לעיני העם, והיינו שכלפי אומרם זל, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה והיא לא עזיל יקרא קריאת שמע והיא לא עזיל יזכיר לו יום איתה, הפך בכאן את הסדר. פה בעצם הוא מתחיל מהסוף להתחלה. למה? כי הוא יודע מה המצב של עם ישראל. אני חייב להתחיל מיום המוות. באשר ידוע של הבבות סתומים מאוד, ואיננו מהצורך לאות על סתימתו, סתימה על סתימה, לא יודע בדיוק מה הוא מתכוון פה במשפט הזה, ועל כן, נצטווה בראשונה לעשות אות הנחש. והוא על פי המאמרם זיכרונה לברכה, שדרתו של אדם אחר שבע שנים נעשה נחש, ואני מילי היא לא קרה במודים. יש גמרא מופלאה, שאומרת שהאדם שלא משתחווה במודים ב-18, אחרי 7 שנים, תפתח את הקבר, תראה שם שדרה של נחש, לא של בן אדם. כמובן שזה לא כפשוטו, אל תנסו את זה. קודם כל, זה טוב לכרוע במודים. אבל גם אם מכירים בן אדם שלא קרה במודים אף פעם, כנראה שהוא לא נהפך לנחש, אלא מה הכוונה? והיינו, על פי מה שהגדנו בשבת קודש שמות, שמהות הנחש, שהוא נפרד, אבל צורת האדם הוא להיפוך, שאפילו גוף האדם הוא תשמישי קדושה, שהיא הנשמה, שהיא חלק אלוקי ממעל, ותשמישי קדושה נגנזים מפני שנשאר בהם רושם הקדושה. וכן גוף האדם, אחר שמת, טעון גניזה, זו קבורה. וכל זה, כשגופו היה תשמישי קדושה, שהוא ביטול להקדושה, נשאר בו רושם. אבל היא לא קרה במודים, היינו שלא היה נכנע להשם יתברך לתת הודעה על חלקו, מורה שהוא נפרד מהקדושה בחייו, על כן אין בו דין תשמישי קדושה, ונעשה משדרתו נחש, שהוא נפרד לגמרי, כנל. על כן, בהעות שנעשה מהמתה נחש, הוא הזכרה של יום המיטה, שכן האדם בלתי הכנעה להשם יתברך, נעשה נחש נפרד. ועם זה, רמז להם שחזר ונעשה מתה, שכאשר ישימו ליבם לשמוע דבר השם ולהיכנע אליו, יחזרו מיות עוד נפרדים, ובוודאי עות הזה הצליח את את שולחו, ונפתח הסתום כעין אחר הזכרת יום המיטה להכין לבבם לקריאת שמה כנל. כלומר, האות הראשון, אין לנו זמן להעריך ולהסביר מה אומר פה, אבל האות הראשון הוא בעצם מקביל להזכיר את לאדם את יום המיטה. ולכן אומרים לו, תקשיב, אם אתה לא מתנהג בן אדם, בסוף אתה תהיה נחש. אתה תהפך להיות נחש. מה הכוונה? בן אדם שלא מודה על חלקו, זה הכוונה לא קורא במודים, זה בן אדם ש... תופס את עצמו כמשהו שהוא מחויב המציאות. כלומר, הוא מפריד את עצמו ממקור המציאות. מה קורה שבן אדם מודה למישהו? שאני אומר, אני מודה לך, זה דו משמעי. אני מודה לך על טוב שעשית, ואני מודה בך. אני לא יכול להודות למישהו שאני חושב שהוא לא קיים. ולכן, כשבן אדם אומר, מודה אני בבוקר, מודה אני לפניך, זה שתי המשמעויות, ככה כותב הרב בעונת ראיה. זה שתי המשמעויות. כשאני מודה, אז קודם כל יש פה הודעה, אבל יש פה גם סוג של וידוי כזה. אני מודה שאתה קיים. ולכן אדם שלא קורא במודים, תכונת נפש של בן אדם, שתופס את עצמו כמציאות, מחויב את המציאות. לא בגלל שמישהו נתן לי את החיים האלה. כן? אף אחד לא נתן לי את החיים, אני חי בזכות עצמי. אם אתה חושב שאתה חי בזכות עצמך, אז אתה בעצם נפרד. אז אתה נחש. הנחש הוא מסמל את היצרה, את הנפרדות. ולכן, האות הראשון זה נחש, כי הוא בעצם מקביל ליום המיטה. האות השני, אמרנו, נגיד את זה כבר באלפי, זה הצרת. הוא מסביר פה למה הצרת קשורה ליכולת של האדם ליחד את כל חושיו, כמו מקביל לקריאת שמע, לא נאריך בזה עכשיו. והנקודה השלישית, שזה אדם, שזה מקביל לתורה, זה כוח החיים שבאדם. אמרנו שהאדם פה זה לא דם של מכה, אלא זה דם של חיים. דם זה החיים של האדם, והתורה זה היכולת שלך להתחבר למקור החיים. ולכן זה לא איזה משהו שלילי כזה, הנה המים נהפכים להיות לדם. והוא גם מדייק וכל ושני האותות הראשונים, האות חוזר, הנחש הופך להיות אדם, להיות מתה, הצרת חוזרת להתרפא. למה? כי זה רק פעולה ממוקדת. בסוף אתה צריך להגיע למטרה שלך, לתורה, שזה אדם, שזה החיים שלך. הדם לא כתוב שהוא חזר להיות מים. במכת דם הוא חזר להיות מים. פה הוא לא חזר. והיו המים אשר תשפוך, והיו לדם ביבשת. בואו נסיים רק את השלוש שורות האחרונות. לפי האמור יובן, מה שלפרעה לא נצטווה לעשות, אלא מופת התנין, שהוא הנחש, ולא אין אחה אותות, ולא את שני האותות האחרים, שאין אחה אותות, אין להם עניין לפרעה, שהוא אינו בגדר קריאת שמה, ולא בגדר החיבור. עד רבה הוא להיפוך מזה, ואין שייכות לעשות לפניו אלא מופת התנין, שיזכור יום המיטה, אולי ישוב מלהיות נפרד. באמת לא, הוא לא חזר. אבל עם ישראל, הם צריכים את כל ההדרגה הזאת של שלושת האותות, כדי להגיע בסוף לחיבור השלם בינם לבין הקדוש ברוך הוא. אמרנו שכל הלימוד המרכזי זה החלק הראשון. החיבור של זה לאותות, זה כבר בגדר דרוש, אפשר להאריך בו, אבל לא היה לנו מספיק זמן. יישר כוח.